שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
שלום וברכה למאזינים היקרים, לצוות האולפן. אנחנו נמצאים בימים שהארץ סוערת, העולם סוער, ועלינו כיהודים תמיד להתבונן בכל מצב מנקודת מבט יותר רוחנית, יותר גבוהה, ולדעת להודות להשם גם על דברים שנראים לנו די מקריים, של צירופי מקרים, שבדיוק יצא כך ובדיוק כך, והנה עם ישראל חי וקיים. כתוב בפסוק, טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון. מה פירוש טוב להודות? לכאורה היה צריך להיות כתוב, נכון להודות להשם. להודות זה דבר שהוא נכון, דרך ארץ, אדם שמקבל הטבה צריך לומר תודה. טוב מתייחס יותר לדבר שעושה טוב לאדם. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, כלומר לי זה טוב. וכאן כתוב טוב להודות להשם. אבל התשובה היא, אדם שיודע להודות כשהקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד, הן במישור הפרטי של החיים הפרטיים, הן במישור הכללי של כלל ישראל, ראשית, האדם הזה הופך להיות יותר שמח. מלבד נקודת האמת של הנכון להודות, שזה דבר שהוא פשוט וברור, אלא גם טוב להודות להשם. כשאדם מודה, הוא שם לב בעצם לשפע הטוב שיש לו, לשפע הפרטים שהקדוש ברוך הוא נתן לו אותם, ובחיי היום יום הוא לא כל כך מתייחס, לא כל כך מרגיש אותם, אבל כשהוא מתעורר להודות להשם על המצב, על מה שיש לו, הוא עצמו הופך להיות אדם שמח, וגם זוכה שהשפע ממשיך לבוא אליו עוד ועוד. אדם שלא יודע לומר תודה, לא מגיע לו שימשיכו להטיב לו. אדם שיודע להודות, הקדוש ברוך הוא גם נותן לו שפע וברכה הלאה, מלכותה דרכיה, כן מלכותה דהרה, דרך העולם. כשאדם מטיב לחברו והוא יודע להודות, לא כופר בטובה, אז הוא יכול לתת לו עוד שפע וברכה. אבל אם האדם כופר בטובה, לא יודע להודות, אז ספק גדול אם אותו אדם באמת ירצה להמשיך ולהטיב לו. ואדם שתמיד מתמקד במה שחסר, במקום שיתבונן בשפע הטוב שיש, דרכו של היצר הרע להכניס את האדם לעצבות. יש הרבה מידות רעות שהיצר הרע מנסה להפיל את האדם, להכשיל אותו בהם, אבל העצבות יש מבחינת היצר הרע מעלה מיוחדת. פעמים שברכב, החלונות, הדלתות, הכל פתוח, והנה יש כפתור בשלט, לוחצים על הכפתור, פתאום רואים שכל הדלתות ננעלות, כל הזכוכיות עולות, מאחורה הכל ננעל, הכל נסגר. העצבות היא נעילה מרכזית. כשאדם נהיה עצוב, אין לו מוטיבציה להתקדם בשום דבר, לא לפעול ולא לעשות, לא ברוחניות ולא בגשמיות. לכן מצד היצר הרע, העצבות זו מטרה עליונה, נעילה. כשאדם נכשל וטועה והוא לא בסדר, מותר לו שיכעס על עצמו, מותר לו לנזוף בעצמו, אבל אסור לו להיות עצוב. אסור לו להיות במצב של נעילה מרכזית שהוא מאבד עצמו, כל מוטיבציה וכל חשק לעשות ולפעול ולהתקדם הלאה. הוא צריך לומר לעצמו, בזה הייתי לא בסדר, אני חייב לשפר, חייב לתקן, אבל יחד עם זאת לראות תמיד גם את שפע הטוב שיש בו, ואת שפע הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ומתוך כך להיכנס לשמחה. זה דבר שמצוי ויכול לפגום אפילו בשלום בית של האדם, אם הוא לא ישים לב לדברים האלה, למקד את המבט בשפע הטוב שיש ולא במעט שחסר. לא פעם, לאחר שזוגות מתגרשים, מצטערים למפרע. ומרגישים חבל אם הייתי יכול שוב להחזיר את הגלגל לאחור, היה עדיף להשקיע יותר בשלום בית מאשר הבריחה הזאת של הגירושין. אז למה בעצם כשעדיין נשואים מרגישים שחייבים להתגרש ואין מנוס? האמת היא שלפעמים באמת אין מנוס, אבל זה רק לאחר התייעצות עם אנשים שבאמת יכולים לתת הכוונה נכונה בעניין הזה. אבל ברוב המקרים אפשר לתקן ואפשר לשפר. למה בכל זאת אנשים מגיעים למצב של מתחים וכעסים וריבים עד כדי פירוק החבילה? היצר הרע דרכו למקד את המבט במעט שאין, ופשוט לחסות את כל שפע הטוב שיש. ניקח דוגמה פשוטה. נניח ששני יהודים החליטו להתחתן, איש ואישה, אברהם ושרה נקרא להם לצורך העניין, החליטו להתחתן. כששואלים את הבעל, למה בעצם החלטת להתחתן עם האישה הזו? יש עוד הרבה נשים בעולם. האם היא מושלמת? בדרך כלל התשובה היא נכון שהיא לא מושלמת, אין מצב של שלמות, אבל מתוך, נקרא לזה 100 נקודות שרציתי, יש בה 80 נקודות. אצל האחרות יש 40, יש 50, 60, אצלה יש 80, אז העדפתי להתחתן איתה, וכך גם היא מרגישה כלפיו. והנה, תקופה לאחר החתונה, כל ה-80 נקודות החיוביות שיש בה, הופכים להיות, הכל הופך להיות מובן מאליו. זה כך צריך להיות, פשוט שזה כך, כאילו שכל העולם הוא כזה. ואז במעט שאין, המעט שחסר, הוא תופס את כל המסך, והאדם מרגיש שבעצם אין כאן שום מעלה, יש כאן רק חסרונות, ומתוך כך מגיע לאכזבה, מגיע לתסכול, מגיע לביקורות מיותרות, עד כדי שהבית מתפרק לחלוטין. אבל אם האדם אומר לעצמו, אפילו לפעמים צריך לקחת דף ועט, ולרשום מעלות וחסרונות, רשימה של מעלות מול רשימה של חסרונות, ולפתע יגלה את שפע הטוב שנראה אצלו כמובן מאליו, מול המעט שחסר ומזה הוא מאוכזב. אותו הדבר ביחס לשמחת חיים של האדם כלפי עצמו. אדם שנעשה עצוב כי מפריע לו, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לי את הנקודה הזו שאני מאוד רוצה, ואת השאיפה הזו שהיא עדיין לא מתגשמת, ואני כל כך הרבה מתאמץ בשבילה. ומתוך כך הוא נכנס לעצבות, נעילה מרכזית. אבל אם הוא יאמר לעצמו, בוא נבדוק באמת מה האדם צריך בחייו. האדם צריך עיניים בריאות כדי לראות, אוזניים שיוכל לשמוע, רגליים שיוכל ללכת, הרי זה לא מובן מאליו. יש אנשים שלא יכולים ללכת, יש אנשים שאינם רואים, יש אנשים שאינם שומעים, מיטה לישון, בית להתגורר, אפילו בית הכי פשוט, אבל לפחות שיהיה איפה לגור. משפחה, וכן על זה הדרך. אוכל לאכול, דברים שכל כך נראים מובנים מעליהם, יעשה לעצמו את הרשימה של כל אלה, ויאמר לעצמו למה אני עצוב. בגלל שרציתי להצליח במבחן פלוני ולא הצלחתי, בגלל שרציתי להתקדם באותו עניין וזה לא הלך, בגלל שאני מצפה למתנת שמיים שהיא עדיין לא הגיעה, על זה אני צריך להיות עצוב. נכון, יש כאן דבר שהייתי מאוד רוצה והוא מאוד קריטי עבורי, מאוד חשוב לי, אבל יש כל כך הרבה מעלות, כל כך הרבה שפע של טוב שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אז למה בעצם להיות עצוב? העצבות, כפי שהזכרנו, נעילה מרכזית שנועלת את האדם, מאבדת כל חשק, גם ברוחניות, גם בגשמיות. לכן, העבדו את השם בשמחה הוא מרכיב בסיסי ביהדות. הקדוש ברוך הוא לא כמו מלך בשר ודם שיש בעולם מלכים עריצים, שכל מטרתם שהעם יעבוד אותם ויביא להם את הכסף שהם רוצים ואת המיסים, רק כדי שיוכלו ליהנות ולהתפאר. אבל מלך שכל עניינו לטובת האזרחים, לטובת העם, הוא דורש מהם, ודאי שהוא דורש מהם שיהיה מס, אבל מה המטרה שלו במס? כדי שיוכל להיטיב לעם. הקדוש ברוך הוא אומר, העבודה שלכם אני רוצה שהיא תהיה בשמחה. מלך שדואג רק לטובת עצמו, לא אכפת לו אם האזרחים מביאים את הכסף במצב רוח טוב או במצב רוח רע. העיקר שיספקו את רצונותיו. אבל מלך שאוהב את האזרחים, וגם כשדורש מהם משהו רק לטובתם, אם הם מביאים את המס כשהם עצובים, זה מצער את המלך. למה אתם עצובים? הרי כל ענייני שלכם יהיה טוב. כל מה שאני מבקש את המס הזה, אני מבקש שתעשו, המחויבות הזו היא רק לטובתכם. לכן, עבדו את השם בשמחה, השמחה היא מרכיב בסיסי בעבודת השם. לא רק עבדו את השם, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה בשמחה. רק האדם יכול לומר לעצמו, אני רוצה להיות שמח, מי לא רוצה להיות שמח, אבל זה תלוי בי. הרי יש לי קשיים, יש לי התמודדויות. כאן אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אם תסתכל במבט אמיתי, אתה תהיה שמח. כי גם השפע הטוב שיש, אתה לא מתייחס אליו, אם תתייחס לשפע הטוב שיש, אתה תגלה כמה אתה צריך לשמוח, וגם המעט שאתה מרגיש שהוא חסר ועדיין לא קיבלת אותו, או מצוקה כלשהי, כשאדם מפנים שכל דאביד רחמנה לטב אביד, אז הוא מגלה שבעצם הפתגם שרגילים לומר, אל תסתכל בחצי הכוס הריקה, תסתכל בחצי הכוס המלאה, פתגם שנשמע יפה. אדם שיודע שכל דוד רחמנה לטב אביד, הוא יודע שהמשפט הזה הוא לא נכון, הפתגם הזה הוא לא נכון. אין כאן חצי כוס ריקה וחצי כוס מלאה. כל הכוס היא מלאה. חצי רואים וחצי לא רואים. אבל הכל מלא, הכל טוב. החצי של הטוב זה בעצם שפע הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, ובזה האדם רואה, הוא רואה שיש לו ידיים עם אצבעות שמתפקדות, אדם שאפילו האגודה לבד לא יתפקד, או אצבע אחת לפתע מושבתת, הוא פתאום קולט כמה צריך להודות להשם על כל הזמנים שכל המערכות האלה תפקדו. אדם שנגע בדבר חם, נניח פלטה חשמלית שמחוברת לחשמל, הוא חשב שהיא קבויה, נגע ומיד הקפיץ את היד, ברוך השם לא קרה לו כלום. הוא מיד עובר לסדר היום וחושב שזה מאוד פשוט. בכלל לא פשוט. כמה מערכות הקדוש ברוך הוא סידר בגוף האדם, כדי שהאדם שמדבר עם חברו ונשען לאחור והניח את היד על הפלטה, שהוא באמת ירים מיד את היד. העצבים, מערכת העצבים, העצב שנמצא שם בקצה האצבע, ברגע שהאצבע נגעה במקום החם, מיד העצב דרך מערכת שלמה של חוטי תקשורת מעביר הודעה למוח שיד ימין נמצאת כעת במקום מסוכן, מקום חם. המוח קיבל את ההוראה, מיד כשהמוח קיבל את ההודעה, מיד הוא מעביר הוראה למערכת השרירים, שהשריר הזה יתכווץ ויקווץ את השריר השני והוא יקווץ את השלישי, וכך היד מתרוממת. אז אצל האדם בעצם, מה עשיתי? נגעתי, מיד הרמתי את היד. היה יודע כמה מערכות הקדוש ברוך הוא סידר לו בגוף, אם לא היה מערכת עצבים או לא מערכת שרירים שתוכל להקפיץ מיד את היד, האדם יכול לדבר עם חברו ולפתע לראות שהיד נשרפה לחלוטין מההישענות הזו, מבלי שהוא ירגיש, הוא לא יחוש בכך. כמה צריך להודות לשם על כל הדברים שנראים לנו פשוטים ומובנים מעליהם. אז יש את שפע הטוב שקיים וצריך להודות. גם מה שנראה שהוא עדיין לא טוב, נראה שעדיין חסר, אבל אדם שהוא חי באמונה יודע שכל דאביד רחמנה לטב אביד. ההדגשה על המילה כל ועל המילים דאביד רחמנה. כל פירושו של דבר אין יוצא מהכלל, כל דאביד רחמנה. ודאביד רחמנה, מה שהקדוש ברוך הוא עשה, לא מה שהאדם עשה לעצמו. יש מצב שהאדם מזיק לעצמו, שלמה המלך אמר, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. איוולת זו טיפשות יותר גדולה מטיפשות רגילה. ויש מצב, אומר שלמה המלך, שאיוולת אדם, הטיפשות של האדם, מסלפת את דרכו, כלומר, הוא יתנהל שלא כראוי, מזיק לעצמו, ואחר כך הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, ועל השם יזעף ליבו. למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה? הוא עשה לך, אתה הזקת לעצמך. אבל בדברים שהם בידי שמיים, של הכל דאביד רחמנה, זה ודאי לטב אביד. כלומר כך, כשאדם עושה את ההשתדלות הסבירה, בכל דבר שנדרש, שהוא רוצה להשיג, רוצה להתחתן, עושה את ההשתדלות הסבירה, רוצה פרנסה, עושה את ההשתדלות הסבירה, בריאות, עושה את ההשתדלות, ורואה שאחרי הכל דברים לא מסתדרים, כאן צריך להיות בשמחה גדולה ולומר, אין ספק שהקדוש ברוך הוא נתן לי את מה שהכי טוב בשבילי. אבל הוא ישאל את עצמו מיד, אבל למה? יענה לעצמו, מה זה למה? אתה לא בורא עולם שאתה יכול לדעת את כל החשבונות. תשמח, כי ודאי שיש בזה טוב. העיכוב הזה הוא טוב, כל הקווה לטובה. אין ספק שיצא מזה רק דבר טוב. זה שאתה לא רואה עכשיו את הטוב בטווח המיידי, כי יש לך עיניים של בן אדם, אין לך עיניים אלוקיות. אתה לא רואה עתיד, אתה לא יודע גלגולים קודמים, אתה לא יודע מה התיקון שלך בדיוק בעולם הזה, אבל אין ספק שכל דאביד רחמנה לטב אביד. אדם שחי כך, הוא שמח בילדים שהוא קיבל, גם אם הילדים לא מושלמים כמו הילדים של האחים והאחיות או של השכנים. יכול להיות שהילדים האלה יש להם קשיים לימודיים, יש להם בעיות בריאותיות, יש להם הפרעות קשב וריכוז, לא חשוב מה. הוא לא מרגיש קנאה באחרים. כמו שכותב הרמח"ל בדרך השם, שאדם שמתבונן שהקדוש ברוך הוא נתן לו בגלגול הזה את הכלים שהכי טובים והכי מתאימים לו לתיקון שלו, הוא ישמח ולא יקנה באחרים. הרי הקנאה מאוד פוגעת בשמחת חיים של האדם. אבל כשהוא אומר לעצמו, אני יודע שקיבלתי את מה שהכי טוב בשבילי, כל התמודדות, כל קושי, כל דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אין ספק שזה הדבר שהוא הכי טוב עבורי. אז השילוב הזה של חצי הכוס המלאה שרואים אותה, וחצי הכוס המלאה שלא רואים אותה, כי זה נראה לא טוב, אבל יודעים שהיא מלאה, יש כאן טוב מסתתר, זה דבר שמוביל את האדם לשמחת חיים תמידית. לכן, טוב להודות להשם. לא רק נכון להודות להשם, שזה מצד האמת, אלא גם טוב, לך טוב. כשאתה רגיל להודות להשם על כל הטוב שהשם נתן לך, וגם על מה שלא נראה שהוא עדיין טוב, אבל אתה אומר, ודאי שיש כאן טוב, הכל לטובה. כל דאביד רחמנה לטב אביד. האדם הזה הופך להיות גם מלא שמחת חיים, וגם זוכה שהקדוש ברוך הוא נותן לו שפע וברכה, כהנה וכהנה. ונקודה נוספת שצריך לתת עליה את הדעת. כל אדם ודאי שמעוניין מאוד להתאמץ, להשקיע, להתבונן נכון, להגיע לשמחת חיים אמיתית. אבל דרכו של היצר הרע להכניס את האדם לתחושה של דכדוך, של חוסר אמון בעצמו, חוסר מסוגלות, והאדם מרגיש שבעצם אין לי סיכוי, אין לי תקווה, אני לא יכול, אני חלש, אני מסכן, אני מפחד מהמצב הזה, מפחד מהמצב ההוא. והרי הפסוק כבר אומר, ואשר יגורתי יבוא לי, דבר שהאדם מפחד ממנו, אז חס ושלום, אותו דבר קורה לו בסופו של דבר. מה בעצם ההסבר? למה דבר שהאדם מפחד ממנו, הוא ניזוק ממנו? אדם שלא יודע לבטוח בהשם, לראות את הטוב בכל דבר, לשמוח במה שיש, ולהיות רגוע, שאין ספק שהקדוש ברוך הוא ידאג לטובתי. אדם שנכנס לפחדים, לדאגות, ללחצים, זה עצמו יכול לגרום לו לנזק, זה עצמו יכול לגרום לו לפגיעה. מה הטעם לכך? כותב המהר"ל, שעל כל אדם יש מערכת של הגנה ושמירה מהקדוש ברוך הוא, כמו כיפת ברזל כזו, שהקדוש ברוך הוא שומר ומגן עליו. וכל זמן שהאדם בוטח בהשם, נשען על בורא עולם, ויודע שאין כוח בעולם שיכול לגוע בי, אלא אך ורק אם הקדוש ברוך הוא ירשה לו. ואם הקדוש ברוך הוא ירשה, אז זה ודאי לטובה. אדם כזה שחסר את האמונה ואת הביטחון, ונכנס לפחדים מדבר שהוא לא צריך לפחד, אומר המהר"ל שאותו אדם מקטין את עצמו בפני אותו דבר, שהוא מפחד ממנו, ואז הוא מאפשר לו לפגוע בו. כלומר, כל זמן שאדם שם מבטחו ומשענו על הקדוש ברוך הוא, אז יש עליו הגנה עליונה, וההגנה הזו שומרת ופועלת, ושום כוח בעולם לא יכול להזיק לו. מה הוא יגיד? אבל הנה ראיתי שפלוני כן ניזוק, הרי אני מכיר מקרים שאנשים סבלו, ואולי זה יקרה. צריך לומר לעצמו, מה שאנשים סבלו, כשהקדוש ברוך הוא החליט, אז זה ודאי לטובתם. כלומר, כמו ילד שסומך כגמול עלי אמו, ילד שנמצא בידיים של האמא שלו, הוא אדם הכי רגוע בעולם, תינוק. כשהוא רוצה לישון הוא נרדם, רוצה לאכול, מסובב את הראש ויונק. אין לו דאגות ממלחמות ולא שמע חדשות, והוא לא נלחץ משום דבר. האדם הכי רגוע בעולם זה גמול עלי אמו. אדם ששם את עצמו באמת בידיים של הקדוש ברוך הוא בצורה כזו, אז הוא יודע שכל דאביד רחמנה לטב אביד, אין לי מה לדאוג. אז יש עליו שמירה והגנה. ברגע שהאדם מפחד מדבר שהוא לא צריך לפחד, אומר המהר"ל, הוא מקטין את עצמו בפני אותו דבר, ואז הוא נחשף לפגיעה שהוא ייפגע מאותו דבר. והאמת שרואים את זה גם בעולם, רואים את זה בעולם הטבע, שהפחד יכול להזיק לאדם גם במקומות שמצד האמת הוא לא היה אמור להינזק. ניקח למשל דוגמה פשוטה. אדם שיקח פלטה כמו של שולחן, ברוחב של 40 סנטימטר, והאורך 300 מטר, ויניח את הפלטה הזו על הכביש, על המדרכה שליד ביתו, ויאמר לאנשים, מי שיעבור כאן על הקרש הזה, שרוחבו 40 סנטימטר ואורכו 300 מטר, מי שיעבור מקצה לקצה, מבלי להוריד את הרגל לכביש, למדרכה, יקבל נניח 1,000 שקלים. ואנשים מיד מסתכלים ורואים שאפשר לעשות זה בקלות. מה הבעיה לדרוך על קרש שרוחבו 40 סנטימטר, בלי להוריד את הרגל למדרכה, רק על הקרש מקצה לקצה 300 מטר. אנשים עוברים בזה אחר זה, כל אחד מקבל את הפרס. והנה הוא יאמר לאותם אנשים שהצליחו לעבור את זה בקלות, כעת בואו נחזור על זה שוב ותקבלו פי 10 מהפרס הקודם. אבל כעת את הקרש הזה אנחנו ניקח מהכביש ונציב אותו בראש שני בניינים, נניח בניינים בגובה מגדלי התאומים לפני שנפלו, ונניח את הקרש הזה מקצה לקצה, מגג לגג. וכל אדם שיעבור מגג לגג על גבי הקרש, יקבל פרס פי 10 ממה שהוא קיבל כשזה היה על המדרכה. אנשים שינסו לעבור מגג לגג, רוב הסיכויים שיפלו. והשאלה היא שאלה גדולה. מדוע כשהקרש הזה, רוחב 40 סנטימטר, אורך 300 מטר, היה על המדרכה, אנשים עברו את זה בקלות, אף אחד לא ראה צורך להוריד את הרגל לכיוון המדרכה. עברו וקיבלו את הפרס של ה-1,000 שקלים. כעת יכולים לקבל 10,000 שקל, רק שיעברו מגג לגג, רוב האנשים נופלים. התשובה פשוטה, בגלל הפחד. הדמיון מלחיץ את האדם, מכניס בו פחדים, אולי אני אפול ואולי אני אפול, ואז הדבר שהוא מפחד באמת קורה לו, הוא נופל באותו דבר. אבל אם הוא היה הולך בביטחון ואומר לעצמו, כמו שעל הרצפה אני יכלתי ללכת בקלות, גם כאן, אז מה אם זה באוויר? אבל אני יכול, אני מסוגל, אין לי פה מה להיכנס לדמיונות. היה יכול לעבור את זה בקלות ולקבל את הפרס הגדול. זה בעצם הביאור של השיר המפורסם שכולם מכירים, שכל העולם כולו גשר קצר מאוד, והעיקר שלא לפחד כלל. כי הפחד הוא זה שמפיל את האדם מאותו הגשר. וכך בכל ניסיון שיש לאדם במהלך החיים. היצר הרע בא לאדם בתחושה, אתה קטן, אתה מסכן, אתה לא שווה, אתה פגיע. ואז האדם באמת הופך להיות פגיע. בגלל הפחד, בגלל הלחץ הזה, זה עצמו גורם לנזק גדול. אבל אם הוא אומר לעצמו, אני שם מבטחי בקדוש ברוך הוא, ומרגיל את עצמו להודות להשם, עצם ההודעה מכניסה תובנה לאדם כמה שפע של טוב יש לו. אדם שרגיל להודות על זה ועל זה, ומזכיר בתפילה עצמה, ישים לב למילים, במודים אנחנו לך, על כל מילה ומילה, והתבונן במשמעות של הדברים, על ניסיך שבכל יום עמנו, יש ניסים שאנחנו מיד מודעים להם. אדם ששומע ועוקב אחריהם, אז הוא רואה שיש ניסים בכל יום. יש ימים שאדם מרגיש, היום דווקא לא ראיתי שום נס. היה יום מאוד שגרתי, איזה נס עשה איתי הקדוש ברוך הוא היום? והאמת, אפילו אם היה יודע מה מתחולל בגופו מדי יום, היה מבין מה זה על ניסיך שבכל יום ממנו שצריך להודות להשם. כמה חיידקים חודרים לגוף, כמה שינויים הגוף עובר ומיד מתקן אותם בעצמו, כמה התפתחויות של סכנות חס ושלום היו יכולים להתרחש, להתפתח, והקדוש ברוך הוא נותן לגוף מערכות הגנה ושמירה. אלה ניסים שאדם לא מודע להם. וכי אנחנו יודעים מה קורה בחדרי האויב במקומות שונים בעולם, אותם שהם חורשים מזימות נגד עם ישראל, ומדי פעם מתפרסם שהתעסקו באיזה חומר נפץ, והתפוצץ עליהם, וסיפורים מעין אלה, אומר ומגן על עם ישראל, כפי שרואים בימים האלה. אז נכון שמצד אחד יש את תחושת הלחץ, ומה יהיה, זה דבר שהוא טבעי, אבל יחד עם זאת צריכים להודות לשם, על העבר, לחזק את עצמנו באמונה וביטחון, לבקש על העתיד, ובוודאי שלחזק את עצמנו בדברי תורה, בלימוד תורה, בקבלות של מצוות, אחדות בינינו, לפעמים סכסוך בין שכנים, בין אחים, בין מכרים, צריך לחזק את עצמנו בזמנים כאלה שעם ישראל זקוק לשמירה והגנה מיוחדים, בכמה שיותר אחדות. הגמרא אומרת, כשעם ישראל מאוחדים ביניהם, אפילו עם עובדי עבודה זרה, אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, הנח לו. לומדים מהפסוק, חבור עצבים אפרים, הנח לו.
האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.